שלום ובוקר טוב. היום יום חמישי. בית די ראש חודש מר חשוון, שהוא א' מר חשוון, תפשין סמכתת. היום השני ללימודנו בזמן חורף במכון מאיר, ולא נותר לנו אלא להיכנס לתוך הלימוד החשוב והמרתק בספר במדבר. ספר במדבר בפרק כ"ו נדמה לי. כן, כ"ו. כן. כ"ו והגענו לפסוק כ"ג נדמה לי. כן. לא. הגענו לפסוק למד גימל. פרק כ"ו, פסוק למד גימל. וצלופחד בן חפר, לא היו לו בנים, כי אם בנות, ושם בנות, תודה רבה, ושם בנות צלופחד, מחלה ונועה, חוגלה מלכה ותרצה. אם כן, לפי מה שראינו, יש בעם ישראל בעיקרון 70 משפחות, אבל יש מצבי נפילה, איזה מין סדק בשלמות של הזהות הישראלית, שמוריד מ-70 ל-65. זהו המצב של עם ישראל אחרי המדבר בפרשת פנחס, כשמונים את בני ישראל, חסרות 5 משפחות, המדבר עשה את שלו, ונותרנו 65. ומה משלים את החיסרון? באות 5 בנות צלופחד ומקימות 5 משפחות חדשות. כן, הלוא הם 5. כן, מחלה ונועה, חוגלה, מלכה ותרצה. אז 65 ועוד 5 זה יוצא 70. 70. כן, יוצא 70. איכשהו. יוצא 70, וזה אומר שיש תמיד אפשרות, כשיש חיסרון באומה, של השלמה שבאה דווקא מיוזמה שממטה למעלה. שהרי בנות צלופחד הן הן המייצגות המובהקות של תנועת הקודש שבאה מלמטה. וזאת למה? מפני שהן נשים, ואז האישה היא ההתעוררות מלמטה, בית, הן אוהבות ארץ ישראל היו, וגם הן הקרבות לפני משה, כמו שאנחנו נראה בהמשך הפרשה. כן, בבקשה אדוני.
שהיא אוהבות הזאת תהיה גם על ידי אנשים חוץ לישראל?
יפה. אתה מאיר שההתעוררות הזאת לפעמים באה על ידי השלמה שהיא מחוץ לאומה. כן, למשל רות המואביה, נעמה המונית. כלומר, יש לנו דוגמה של השלמה של הזהות הישראלית על ידי גורם חיצוני. ומשום מה זה עובר דרך נשים גם כן. נכון, יש דבר כזה. כן. יש לציין שגם אצל בנות צלופחד זה בא מבחוץ מבחינה מסוימת, שהרי הם משבט מנשה. שבט מנשה, תודה רבה. לא היה צריך להיות שבט בכלל. הוא היה צריך להיות, השבט היה צריך להיות יוסף. זה ששבט יוסף נחלק לשני שבטים, זה גם בגלל איזו התערבות מבחוץ. הכיצד? הסנאט בת פוטיפרה, שהיא האם של אפרים ומנשה, היא, לפי המדרשים, הבת של דינה ושכם. כלומר, כששכם באה על דינה, היא נתעברה מהדבר הזה, נולדה הסנאט בת פוטיפרה, ואז יוצא שיש השלמה של שבט נוסף באומה, במקום השבט שצריך לבוא מאומות העולם על ידי שכם, ואז יוצא שגם זה במתערבות מבחוץ.
זה המקרה היחידי למעשה של התערבות של
גוי זר. אתה אומר, זה המקרה היחיד למעשה של התערבות של גוי זר. לא הבנתי שום דבר מה שאתה אומר. מה זה גוי לא זר?
לא, של גוי.
של גוי. כשאמרת גוי זר, התכוונת לגוי. זאת הפעם הראשונה, היחידה שיש התערבות של גוי. בתולדות האבות, כן. כן.
מה הכוונה שאתה אומר שמקימות 5 משפחות חדשות?
זו. מה הכוונה כשאני אומר שיש חמש משפחות חדשות? את זה נראה בהמשך הפרשה. אבל רק מבשר את ההמשך. כן, כלומר, יש תמיד איזה מינימום של האומה זה 65, המקסימום 70. 70 זאת האפשרות של השפעה אוניברסלית, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, שיש 70 נפש בישראל כנגד 70 אומות העולם, ויש גם 65. 65 זה כשאנחנו מכונסים בתוך עצמנו, ואז זה גמטריה של שם הדנות, א' ד' נ' י', אדוני, בגמטריה 65, שזה מין היכל פנימי, היכל בגמטריה 65. ועל זה נאמר, והשם בהיכל קודשו, הס מפניו כל הארץ, הס בגמטריה 65. כלומר, שם אדנות הוא ההיכל שבתוכו שוכן שם הוויה, יודקי ואבקי. יודקי ואבקי לא נאמר, שם אדנות נאמר. בסדר? הס מפניו כל הארץ, וזה המצב, אם כן, של הקטנה של רוח האומה, אבל זה מינימום כזה, עם ישראל מכונס בקרב עצמו, הוא 65. מתחיל למלא תפקיד אוניברסלי, חייב לעבור ל-70, ובזכות נשים צדקניות, נגלו אבותינו במצרים. אלה משפחות מנשה ופקודיהם, 250,000 ו-700, אלה בני אפרים למשפחותם, לשותלח משפחת השותלחי, לבכר משפחת הבחרי, לתחן משפחת התחני, ואלה בני שותלח, לאיראן משפחת האיראני, אלה משפחות בני אפרים, לפקודיהם, 32,500, אלה בני יוסף, למשפחותם. יש רק איזו שאלה פה בסוג למד וב, קצת תמוע. ואלה בני שותלח, לאיראן, משפחת האיראני. היינו מצפים שתהיה פה רשימה של בני שותלח. איראן הוא רק אחד מהם. אלא שאחרים נקראים על שם משפחת שותלח, כלומר הם לא מקימים משפחה בפני עצמם, מה שאין כן איראן, שיש לו חשיבות בפני עצמו, הופך להיות משפחת האיראני. לא, הם לא הקימו ישות עצמאית. כן? יכולת להגיד כולם בני אפרים, או כולם בני מנשה. כן? לא, סבא, בני אפרים, סבא. למה אתה קורא להם שותלחי, עירני וכו'. כנראה שהם הקימו ישות עצמאית, איזה מין חמולה משלהם. עכשיו, השאלה היא, מה זה, אני חושב שיש פה רמז נוסף. ואלה בני שותלח, זה רמז לבני שותלח שיצאו ממצרים לפני הזמן. כן? ידוע, יש מדרשים כאלה על בסיס של פסוקים בדברי הימים, שחלק מבני אפרים ביקשו לצאת ממצרים לפני הזמן, ונהרגו במדבר על ידי אנשי גת. אז זה הכוונה, כן? שבני אפרים האלה, היו צריכים להיות רשומים ולא נרשמו. כן, טוב. אלה משפחות בני אפרים ופקודיהם, שניים, מה?
זה לא קשור לנושא, אבל אם רב כבר מזכיר את זה. כאשר עם ישראל ישב במצרים, לא ישב שום שריד בארץ ישראל לעם ישראל מבחינת האנשים?
למה אתה שואל את זה?
זה לא קשור.
לא, אבל אני רוצה להבין, לא בקשר לשאלה אם זה קשור לשיעור או לא. למה אתה שואל את זה? כלומר, לכאורה, לא היה רמז בדבריי לנושא.
לא, כי לכאורה, כשמישהו יוצא מאיזשהו מקום לאיזשהו מקום, הוא מצפה שמישהו יקבל אותו שם.
כן, למה? למה? אם בני אפרים יצאו לכיוון ארץ ישראל, למה אתה אומר שהם חשבו שמישהו מחכה להם בארץ?
אז מאוד קשה לצאת למקום כשמישהו יודע שאין לו מה לקפל שם.
וכשבני ישראל יצאו עם משה?
אז זאת השאלה.
לא, כלומר, מה זה שונה מיציאת ישראל על ידי משה?
כשיוצאת קבוצה קטנה זה אחר, כשיוצאת קבוצה גדולה יש לה יעד כוח כלשהו שזה. קבוצה קטנה, אולי להם היה משהו שנשאר פה איזשהו שריד.
אתה אומר שמכיוון שהם היו קבוצה קטנה, יכול להיות שהם חיכו לכך ששריד מסוים של בני יעקב ימתין להם בארץ ישראל. עדיין אני אומר שאלמלא ששמעת משהו על זה לא היית שואל.
אני מניח כנראה זה משהו מסתובב בעולם.
כן, יש משהו בזה, יש משהו בזה. יש משהו בזה, אבל אי אפשר להרחיב כעת. אתה צודק. טוב. בני בנימין למשפחותם, לבלה משפחת הבלעי, להשבל משפחת האשבלי, לאחירה משפחת האחירמי, לשפופה משפחת השופמי, לחופה משפחת החופמי, והיו בני בלע, ארד ונעמן, משפחת הארדי, לנעמן משפחת הנעמין. זה קצת שונה מהשמות של בני בנימין שיש בפרשת ויגש. אלה בני בנימין למשפחותם ופקודיהם 540,600, אלה בני דן למשפחותם, לשוחם, משפחת השוחמי. מי זה שוחם? חושים, כן, הוא נקרא בספר בראשית חושים, ופה הוא נקרא שוחם. אז רש"י כותב שוחם הוא חושים. היפוך של אותיות? כן, זה יכולה היפוך של אותיות, כלומר, אני מניח, כן? חושים, שוחם. מה מסתתר מאחורי זה? האם אתה חושב שאם לא היית שואל, לא הייתי מתייחס לנושא? שהרי ברור שאם הזכרתי את זה, זה כדי לדבר על זה. כן? יש להניח. כן. ובכן, מה מסתתר מאחורי הדבר? חז"ל אמרו דבר מאוד משונה במדרש בראשית רבתי. יש בראשית רבה, אבל יש מדרש אחר שקוראים לו בראשית רבתי. פחות מפורסם. שם כתוב חושים בן דן, שחור בעורו היה. הוא היה שחור. כן? זה רמוז כאן במילה שוחם. מה זה שוחם?
שחום.
כן? עכשיו זה מעניין שאחינו יוצאי אתיופיה טוענים שהם משבט דן. הנה עוד בסיס לקישור הזה. הם קראו את המדרש בראשית רבתי. לא, אבל יכול להיות שבעל המדרש בראשית רבתי שמע עליהם. זה סביר. יש אפשרות כזאת.
כל העדה, גם בהודו, יש שם איזה כתומים איזה
שבט. כן, אבל הם לא רואים שם בני דן.
כל אחד יכול
לחלס
לעצמו משהו.
גם אנחנו יחסים את עצמנו לאברהם, יצחק ויעקב.
לנו יש קייס. מסורת.
לנו יש קייס, אתה אומר, להם יש קייסים. טוב. כל משפחות השוחמי לפקודיהם 460,400, בני אשר למשפחותם לימנה, משפחת הימנה. אז הסברנו את זה, כן? לכאורה היה צריך להיות כתוב משפחת הימני. למה כתוב הימנה? כי הרי כל הסיפור הזה שאומרים לשוחה משפחת השוחמי, זה כדי להוסיף להם י' וה', כן? כך אומר הזוהר. בימנה יש כבר, אז לא צריך. לישבי, משפחת הישבי, לבריאה משפחת הבריאי, לבני בריאה לחבר. משפחת החברי למלכיאל, משפחת המלכיאלי.
אז למה לישבי לא שינו את זה לישבה?
כדי
שיהיה גם
י' וגם ה'? אתה לא יכול לשנות את השם של ישבי. לא קראו לו ישבי, לא קראו לו ישבה.
בסדר, אתה משנה את השם של ימנה.
לא, את ימנה לא שיניתי.
סליחה, של שמות אחרים.
לכולם אני מוסיף י', זה הכל. אפשר להגיד הישביי, אולי.
אתה מוסיף גם ה' בהתחלה.
למה לא הוסיף לו ה? אז זה מה שעשו. משפחת הישבי, לא באמת את הבעיה שלך. סתם אתה מחפש אותי. לבני בריאה, לחבר משפחת החברי, למלכיאל משפחת המלכיאלי, בשם בת אשר שרח. אלה משפחות בני אשר לפקודיהם, 53,400. בני נפתלי למשפחותם ליחד.
בשם בת אשר שרח, למה צריך לציין אותה? אז רש"י אומר פה, לפי שתקיים אותה, חוץ מזה, מה העניין?
אתה שואל ככה, מדוע וצריך לציין את שמה של בת אשר? אתה אומר, רש"י אומר שהייתה קיימת בחיים, לפיכך מנעקן, אבל חוץ מזה, מה זה אומר? למה קודם כל שיהיה חוץ ממה שרש"י אומר? רש"י מדבר יפה. לפי שהייתה קיימת. כאן אתה מתחיל להבין את עומק דברי רש"י, כי אתה שואל, מה וכי לא היו הדחות שהיו קיימות? טוב, מבנות השבטים שירדו למצרים? לא. כן? מכל מי שירד למצרים בפרשת ויגש, לא היה אחד בחיים מלבד בת אשר, נכון? אהו, תהיתי?
כן.
אלא
מה? נכון, כי אני לא בטוח שזה נכון.
כתוב, והיה מות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא.
זה לא כתוב למעט.
וכל הדור ההוא, כולם מתו. אז אם כתוב ושם בת אשר שרח, רוצים להגיד לך שהיא הייתה עדיין בחיים.
אז יש לך קושיה על הפסוק ההוא. אם כתוב וכל, זה כולל אותה.
נכון. אז יש לנו כלל בגמרא שאין למדין מן הכללות. כלומר, אנחנו לא לומדים מקום שכתוב כל. אפילו שנאמר בהם חוץ.
אז לכן, הכל הזה לא מחייב, יכול שנשארו עוד.
יכול שנשארו עוד. אלא מה זה בא לומר? ששרח בת אשר, נשארה בחיים עד עצם היום הזה. אומרים שהיא עדיין בחיים. נכון? מה?
בבית אבות?
לא יודע, אולי היא נראית צעירה, לא יודע.
אומרים שזאת האישה החכמה.
האישה החכמה שהייתה, כן, באבל בית מחולה שם, או האישה תקועית, לא? לא, האישה באבל מחולה.
שאמרה לזרוק את הראש.
כן, כן, זה באבל מחולה, כן, כן. בקיצור, היא עדיין בחיים עד עצם היום הזה. אם כי יש מקום אחד באיראן, ששם מראים את הקבר של שרח בת אשר. אז את קשה. ועל שם המקום הזה יש משפחה מאיראן בשם שר החתון. אולי שמעתם את השם הזה פעם. כן, כן, בבקשה.
למה כתוב
במפעמים
סרח עם
סמך? למה כתוב? סרח עם סמך. כי אצל חז"ל, את הסין השמאלית נטו לכתוב... בתורה כתוב בסמך? לא.
בתורה עם סמך.
כן? אני לא זוכר שיש כתוב בסמך בתורה. חפש. אולי? טוב, זה בבראשית מוזכר. אפשר לבדוק. מה כתוב בבראשית? הנה. בפרשת ויגש. ושרח החותם, כתוב בסין, אני מצטער. בסדר. אבל אצל חז"ל יכול להיות שהיא כתובה בסמך. כי חז"ל הופכים הרבה דברים שבסין שמאלית לסמך. למשל, אישה סוטה. בתורה כתוב כי תסטה אשתו בסין. בחז"ל כתוב בסמך. כן, כלי חרס. בתורה כתוב בסין, ובחז"ל בסמך. וכו'. קיבלת תשובה למה מוזכרת שרח בת אשר, כדי להגיד לך שהיא קיימת עד עצם היום הזה. זאת אומרת שיש יסוד נצחי באומה. כלומר, יש קשר בין הדורות. כי לכאורה, אתה אומר, אנחנו הדור הזה, מה הקשר שלנו אל הדורות שקדמו? זה שאנחנו צאצאים ביולוגיים של הדורות הקודמים, זה לא אומר שיש לנו קשר עם האומות שקדמו. כלומר, עם הדורות שקדמו. למשל, יש מן הסתם היום באירופה הרבה אנשים שהם צאצאים של אומות אחרות, ואין להם כל קשר לזה, נכון? אז מי אמר שיש המשך של זהות בינינו לבין עם ישראל הקדמון? למשל, היה ראש ממשלה בישראל שהעיז פניו ואמר, התנ"ך איננו הטאבו שלנו, הטאבו שלנו. כלומר, הזכות שלנו על הארץ איננה בנויה על התנ"ך. מדוע? מדוע אמר כך? ושהוא לא הרגיש שהמדינה הישראלית בזמננו היא המשך של המדינה הישראלית בימי קדם. זה בשבילו משהו ספרותי, משהו כזה. אז צריך היה שתהיה איזושהי עדות לחוט מקשר, לחוט חורז בין הדורות, וזה שרח בת אשר. זה המשמעות אגב של המילה שרח. שרח זה משהו שעודף. בסרח העודף, כלומר משהו שבנוסף לדרישה המינימלית, כלומר משהו שמקשר.
למה דווקא? בגלל השם?
לא, בגלל זה יש לה השם הזה. בסדר? למה דווקא היא? כי היא הבת של אשר. ואשר זה גם כן סרח העודף. כן? כי הרי הוא לא צריך להיוולד בכלל אשר. זה בעצם פינוק של לאה אימנו. כן, היא רצה עוד, כן.
זה בעצם אולי גם היסוד למדרשים שאומרים שהייתה אומרת ליעקב שעדיין יוסף לא מת, זאת התקווה לכאורה.
כן, כן, היא התקווה. היא זו שגילתה שיוסף לא מת. כן, נכון. אז אתה כן יודע. בסדר. בסדר, בסדר. טוב. אלה משפחות בני אשר, לפקודיהם 53,400, בני נפתלי. למשפחותם, ליחצאל, משפחת היחצאלי, לגוני, משפחת הגוני. ליצר משפחת היצרי, לשילה משפחת השילמי. אגב, גוני הוא מבני נפתלי, נכון? נכון? גוני הוא משפחת נפתלי. יש מקום בארץ ישראל שנקרא היום בשם דגניה. מצד האמת, יש אפילו שני מקומות כאלה שנקראים כך. דגניה א' ודגניה ב'. דגניה קרויה על שם כפר ערבי שקדם לזה, לה, שנקרא בשם ג'וני. נכון? ג'וני. אמת או לא? עכשיו, למה הכפר הערבי הזה נקרא בשם ג'וני? על שם גוני בן נפתלי, שנמצא פה. כלומר, אתם יודעים, בפרשת... מה? זהו. אתה שואל, הרי נחלת נפתלי היא לא שם, נכון? הרי היא בצפון יותר. אז כבודו יקרא בפרשת וזאת הברכה. לנפתלי אמר, נפתלי שבע רצון ומלא ברכת השם, ים ודרום ירשה. שרשי ואונקלוס אומרים, מה זה ודרום? שכל ים גינוסר, כלומר ים כנרת, הוא שלו. ולכן הוא גם יורש משהו מדרום לכנרת, וזה בדיוק האזור הזה של ג'וני, הלא היא דגניה א' ודגניה ב'.
זה גם גנוסר, לא?
גנוסר, לא יודע למה קוראים לזה גנוסר. טוב.
אז מה, ערבים כאלה חכמים שקראו...
הערבים הם לא כך חכמים, הם פשוט ירשו את המקום. זאת אומרת, השמות של כל הכפרים הערביים זה שמות תנכיים קדומים. הם פשוט באו, שמעו מה השם של המקום, משיכו את השם, זה הכל. יש מקום אחד שבו אין לנו המשכיות כזאת, זה במערב השומרון. כנראה שלא היה רצף יישובי לאורך הדורות, הייתה תקופה כנראה של עצירה, ולכן שמה המקומות האלה אנחנו לא יודעים את שמותיהם התנכיים, במערב השומרון. האזור של נווה צוף, שמה, כל האזור הזה. טוב. ליצר משפחת היצרי, לשילם משפחת השילמי, אלה משפחות נפתלי, למשפחותם ופקודיהם, 45,400, אלה פקודי בני ישראל, 600,000 ואלף. 730. טוב, אז גמרנו את המניין של בני ישראל.
יש איזו משמעות ליצר ולתשלום?
אתה שואל אם יש משמעות ליצר ושילם. מדוע שלא תשאל על יחצאל וגוני? מדוע אינך שואל על ישבה ובריאה? ישבי ובריאה. כלומר, פה זה בולט, נכון? כלומר, יש יצריות ויש שלמות. אז אתה אומר, הנה, פה אנחנו רואים רמז בשמות האלה ללקח מוסרי כלשהו. אבל אם הצלחת לראות את זה בשני השמות האלה, זה סימן שזה נמצא בכל ה-70 שמות. שאם לא כן, התורה לא הייתה מזכירה לך את השמות האלה. כלומר, שהשמות האלה לא נאמרו אלא על מנת להידרש. כן? משלם, מי ש... לא משנה, אבל אתה רואה פה איזשהו דרוש שעולה מן המילים. אין זה, אלא בא לרמוז לנו ששמותיהם של שבטי ישראל אינם שמות מקריים, והם באים ללמד אותנו משהו. אז אם פה זה בלט לך, אז זה כנראה בלט, זה כנראה נמצא גם בכל השמות. במדרש שאתה תכתוב, ימצא הסבר לכל דבר ודבר. למשל, בני ישמעאל, יש לנו ומשמע ודומה ומסע. אומר הרמב״ם, מה זה משמע ודומה ומסע? כשאתה תחת שלטון ישמעאל, עדיף שתשתוק. תשמע, דומה, תשתוק, ומסע, תסבול. כי הם קשים איתנו, כך אומר הרמב״ם. משמע, דומה ודומה ומסע. או למשל, היה רבי יעקב ממרוויש, בעל שאלות ותשובות מן השמיים. הוא כידוע היה שואל שאלות בהלכה, בשמיים, נותנים לו תשובה, בצורה של פסוק. ואחת השאלות שהוא שאל, זה היה, לא הוא אלא מישהו אחר, שגם כן עשה כמו, שאל, מתי הגאולה? אז ענו לו, מישאל אל צפן וסטרי.
זה מסתר.
שלושת השמות האלה נמצאים בפרשת וערה, במשפחה של משה רבנו, נכון? מישאל אל צפן וסטרי. כאילו, מי שאל? אל, צפן וסיטרי. אז אפשר לראות את זה. אני מזמין אותך, באמת זה יכול להיות עבודה סמינריונית יפה. אתה תדרוש לי, אבל בצורה משכנעת והגיונית, את השמות של כולם, וגם תסביר לי למה זה קשור, זה לאפריים, זה לאשר, זה לנפתלי וכו'. בסדר? למה? אתה יכול לעשות את זה. תראה, לגבי שמות 12 השבטים, זה כבר כתוב בתורה. ראובן ראה השם בעוני, שמעון שמע השם וכו'. כן, לוי הפעם ילווה אישי אליי.
נשאר
58. מה?
נשאר לו 58.
בסדר, לא מסובך, נו, יכול. בסדר. וידבר השם אל משה למור. לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות, לרב תרווה נחלתו ולמעט תמעית נחלתו, איש לפי פקודה ויוצא נחלתו, אך בגורל יחלק את הארץ לשמות מתות אבותה מנחל ועל פי הגורל. תחלק נחלתו בין רב למעט. שמתם לב לסתירה שיש בתוך ההוראות עצמן. אומרים ככה, לרב תרווה נחלתו, למעט תמעית נחלתו. אבל מה? על פי הגורל, בין רב בין מעט. בהתחלה אמרת לי להתחשב במספר. בסוף אתה אומר לי לא להתחשב במספר, אלא ללכת לפי הגורל. מה שילוב של שניהם? איך יכול להיות? אם הגורל אומר דווקא לאחד שיש לו הרבה, לתת לו נחלה קטנה, מה אתה עושה עכשיו?
אבל במקום שאולי צריך לגזור את הגורל עצמו.
מה זה לגזור את הגורל? אתה אומר ככה, הנחלה היא תהיה בשביל שבט פלוני. בסדר? אתה בודק, אז לפי ההוראה הראשונה, אתה צריך לבדוק כמה אנשים יש בשבט הזה. לפי זה לתת להם נחלה רחבה. ואם יש מעט, לתת להם נחלה מעטה. פתאום אומר לך, לא, על פי הגורל. אתה שולף. בין רב, בין מעט. איך?
בלי לדעת באמת מה, רק במחשבה שיש מצב שיש חלקות שהן לא בגורל.
אתה אומר שבנוסף לחלקות שבגורל, יש חלקות שלא בגורל. אז בשביל לשפץ. כן?
זה לא צריך להיות כזה.
זה מה שהגורל יצא
כאן. מה אתה אומר?
נראה לי כאילו הגורל זה כאילו לכתחילה, ואז כאילו כל המשפחות כאילו עשו מה שעשו וכל זה, כאילו כמה שהגדילו, אז אחרי זה כאילו לדיעבד צריכים לחלק את זה שונה, ככה זה יתאים לכולם.
אז בגורל או לא בגורל? מה זה לכתחילה בגורל? חילקו לפי הגורל בסוף או לא?
הגורל היה מכיר הכרטיש. משה נתן והגורל אישר.
מה אתה אומר? כלומר, היה פה מה שנקרא רוח הקודש, שחלה על הגורלות. כלומר, כבר חילקו, ידעו מה מתאים למה. בפוקס, כשהוציאו את הפתק, יצא בדיוק מה שקבעו מראש.
כמו שנלכד החן.
בדיוק כמו שנלכד החן, כלומר שהגורלות, יש בהם רוח הקודש. כן, מה אתה רוצה?
לגבי לרב תרווה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו.
כן. אגב, אני רוצה לציין, אנשי אינטרנט יקרים, שהמסך לא פועל כלל וכלל. כן.
יכול להיות אדם שיש לו 10 ילדים, כן? ואין לו המשך זרע, אף אחד לא התחתן ולא נולד שום דבר. יכול להיות אדם שיש לו בן אחד,
נכון.
גם אתה עושה חלוקה כזאת, גם החלוקה הזאת צריכה להתאים לדורות. יכול להיות
שמאמר לדורות. לפי דבריך, בעצם החלוקה אף פעם לא תתאים, כי לפעמים יש משפחות שמתרבות, בעוד שבהתחלה הן היו מעטות, משפחות רבות שאחר כך מתמעטות. כן? אז איך אפשר בכלל לקבוע בזה מסמרות?
מה מקטין את הגורל להגיד את זה? או את הרוח
הקודש של הגורל? לא, הוא שואל שאלה על הרב תרבה. לא, אם הגורל עשו פעם אחת בהיסטוריה, זה הכל. השאלה היא כך, אבל מה פתאום לעשות פעם אחת בהיסטוריה? לפעמים יש שבט שהולך ומתרבה, ויש שבט שהולך ומתמעט. אז למה לקבוע דווקא פעם אחת בהיסטוריה? זאת השאלה.
אבל אפשר להיות עוד יותר קדמוניים, לכאורה. אפשר להגיד שלמשפחה הזאת עכשיו יש 10 ילדים, ולכן הם יחיו בצפיפות, אז כאילו לשאול על גם מי יאשר ומי יעני. על כל פרט ופרט, למה זה
יסתדר
ככה בגלל הגורל?
זאת השאלה, זאת השאלה. כן, מספרים, אתה מכיר את הסיפור על שני האחים, אחד שהיה נשוי עם 10 ילדים, ואחד שהיה רווק ולא היו לו ילדים. והייתה להם שדה משותפת. הם היו קוצרים אותה, עושים שתי ערימות שוות, כשהם גמרו לקצור. בלילה, זה שאין לו ילדים, קם אומר לעצמו, מה, בשבילי כל העושר הזה, אח שלי יש לו 10 פיות לפרנס. העביר חצי מהערימה שלו לאח שלו. אחר כך קם האח השני אומר, מסכן, לי יש 10 זוגות זרוע שבאים לעזור לי. הוא לבד עובד קשה, העביר לו חצי. בבוקר קמו, ראו שתי ערימות שוות. אומרים, במקום הזה נבנה בית המקדש, זה הר הבית. ויש גם הלצה חרדית שאומרת כך, שבעצם אחד קם באמצע הלילה אמר, זה שלא היו לו ילדים, אומר, הוא, כולם עוזרים לו, ולי אין כלום, אף אחד לא עוזר לי, לקח חצי. השני אומר, מה, הוא אוכל לבד, אני אקח חצי ממנו, לקח בחזרה. אומרים שבמקום הזה נבנתה הכנסת. טוב. לא, אבל העניין הוא כזה. לרבת הרבה נחלתו, למדת מתחלתו, למרות שהדורות משתנים, צריך להניח פה שיש משהו מיוחד בדור של באי הארץ. אותו דור שיצא במצרים, הוא הדור שבא לארץ, תלוי לפי מה הולכים, זה דור שהוא האב טיפוס של הנשמות של עם ישראל. לכן גם מנו את השמות האלה בתורה, ולא את השמות שלנו בתורה. כן, אבל זה מה שזה אומר. זה אומר שלפי זה הגורל של משפחה נקבע בסופו של דבר על פי שורש הנשמה שלה. שורש הנשמה שהיה ביציאת מצרים. זה אומר שהגורל של שבט ראובן הוא להיות במספר ההוא. וזה שהמספר מתמעט או מתרבה, זה לא משנה משהו, זה לא משנה בשורש. יוצא לפי זה שעושרם או עוניים הוא דבר מקרי לעומת מהותם. יש דבר כזה מהות, יש דבר כזה מקרה, אמת או לא. אז יש דבר, יש מי שבמהותו הוא נגיד עשיר, אבל הוא באופן מקרי עני. מנקודת זמן מסוימת. אפשר להגיד גם על שבט ראובן, יש לו אופי מיוחד שהופיע בהיסטוריה פעם אחת בזמן הכניסה לארץ. וזה הפנימיות של שבט ראובן, מה שלא יהיה, מה שתהיינה העליות והירידות. כמו שאתה אומר על עם ישראל, ועמר כולם צדיקים, למרות שלא כולם צדיקים. אבל אנחנו תמיד כולנו צדיקים מצד המהות.
אז אני חושב את זה, אני חושב להבין זה טוב יותר,
כן? כן.
כששבט בנימין כמעט מחוסל כולו בפגלג' בגבעה.
נכון.
מה אנחנו רואים את זה בכניסה לארץ? מה יהיה בכניסה לארץ, שעם זה אפשר היה להשיג שדבר כזה יכול להיות? ובצד השני, אם יודעים שכבר יש דבר כזה, למה לא
נמנעים מה שצריך? אתה שואל למשל, שבט בנימין, איך יכול להיות, האם יש משהו בזהות של בנימין, שמורה על האפשרות שהוא כמעט יחוסל?
כן, ומצד שני, אחרי שיודעים שיש דבר כזה, אם יתברר שיש...
אז התשובה היא שכן, יש משהו שמורה על זה. ראית את החרדות של יעקב בשביל בנימין? כמה שהוא חרד עבורו? כן, וקרה הוא אסון? כל הזמן הוא חושש לזה. עבור שבט בנימין. כולם יודעים. בעלי רוח הקודש שבאומה יודעים. ולכן כששבט בנימין מגיע למצב שהוא כמעט עובד, אז כל עם ישראל נבהל. מה נעשה? שאי אפשר שיפקד שבט מישראל. כן?
אולי החלוקה אפשר להסביר, צדיק וישר הוא. הקדוש ברוך הוא יודע את כל החשבונות.
בסדר, להגיד הקדוש ברוך הוא יודע את כל החשבונות, אז אנחנו פטורים מלחשוב.
צדיק וישר, הוא מה?
זה מפתח
מסטר לכל השאלה. על המשפט, נכון, זה נוסחה טובה. אבל משתמשים
בזה
הג'וקר.
טוב, כשאין לך ברירה, אתה משתמש בג'וקר הזה. אבל עד שאתה משתמש בזה, אתה מנסה להבין. נכון? עכשיו, לגבי הגורל. כאן אני רוצה להיכנס יותר לעומק של הסיפור של הגורל. הגורל זה דבר מאוד מיוחד. זה דבר ללא סיבתיות. כן, יש תהליכים במציאות שהם תהליכים סיבתיים, ויש תהליכים במציאות שהם תהליכים אקראיים. אמת או לא? היום בפיזיקה אפילו מתחשבים בזה, יש תופעות ששייכות לכאוס, ויש דברים ששייכים לדטרמיניזם. כלומר, אם אני רוצה לדעת מה המסלול של הכוס הזאת, אם אני אעזוב אותה, אני יכול לחשב מראש מה המסלול. אם יש לי מספיק נתונים, אני יכול לדעת איך זה ייפול בדיוק. אבל ברמה של המיקרו, דהיינו של האלקטרונים, או של חלקיקי היסוד, שם אין לי אפשרות לדעת. אין לי אפשרות לדעת, לא בגלל שחסרים לי נתונים, אלא גם אם יהיו לי כל הנתונים, אי אפשר לדעת. מדוע? כי שם יש תהליכים אקראיים. מובן? דוגמה למשל, אם אני רואה ענן שמתגשם מעל חלקת שדה ריקה, אני יכול לדעת שתוך זמן כזה וכזה, תרד כמות כזאת וכזאת של מים מן הענן על הארץ. זה אני יכול לדעת. אבל אני לא יכול לחשב מראש את המסלול של הטיפה ההיא מהענן עד הארץ. לא בגלל שחסרים לי נתונים, אלא בגלל שבאופן מהותי התהליך הזה הוא אקראי.
אם יש לך את כל הנתונים של הרוחות
וכל אם יש לי כל הנתונים של הרוחות, אף על פי כן, חלק מן המסלולים אינם יכולים להיקבע מראש. זה כמין בחירה חופשית בתוך הרמה של המיקרו. יש דבר כזה. קוראים לזה תורת הכאוס, זה נחקר בעשרות השנים האחרונות בפיזיקה. זה אומר שיש תהליכים שהם אקראיים במהותם. חלק מן התהליכים האקראיים זה הגורל. עכשיו, בתהליכים האקראיים יש יכולת מיוחדת של השגחה אלוהית. מכיוון שהתהליך איננו קבוע מראש, אז דווקא שם יש פעולה אלוהית של התערבות. כן.
זה נשמע כמו שיטתו של מהר"ל על השגחה בהיסטוריה, שהדברים הגדולים חייבים להיות מושגחים
אני לא מבין למה זה מזכיר לך את שיטתו של המהר"ל בקשר להשגחה בהיסטוריה. הרי המהר"ל אומר משהו אחר. הוא אומר, הדברים הגדולים אינם במקרה קרה, הדברים הקטנים יכולים להיות במקרה. אבל מה שאני אמרתי כאן זה בדיוק הפוך, שדווקא הדברים המקריים הם זירת הפעולה של ההשגחה. שהקדוש ברוך הוא פועל דווקא בתהליכים האקראיים. וזה נעשה ברמות מאוד גבוהות. זה קורה ביום הכיפורים, ונתן אהרון על שני הסעירים גורלות, זה קורה בפורים, איפיל פור הוא הגורל, הגורל הידוע, וזה קורה בעוד דבר בנחלת ארץ ישראל. כלומר, בשלושת המקרים האלה אנחנו רואים פעולה של ההשגחה בכל שורשיותה, שאיננה פועלת דרך תהליכים קבועים מראש, אלא דווקא דרך תהליכים אקראיים.
כן. ביונה, לא?
ביונה.
שהמלאכים עושים פור, ואז...
נכון, נכון. ושם זה, שוב, זה קשור לתשובה. אגב, קוראים את יונה ביום הכיפורים.
כן, אבל גם שם עשו גורלות כאילו...
כן, אני מסביר, אבל זה אותו הנושא. אתה צודק. ביונה יפילו גורלות ויפול הגורל על יונה. כן, אבל מה זה אומר? שם מדובר גם כן משהו שורשי. שאי אפשר היה לדעת מה בשל מי הרעה, אז יפילו גורלות.
כן. אז זכייה בפיס, למה לשייך אותה?
זכייה בפיס. הנה, זו דוגמה לגורלות, נכון.
מה הגורלות? אין משגחה?
יש השגחה, למה לא? תלוי מי אתה. יש אדם שזוכה בפיס בהשגחה. יש אדם שזוכה בפיס שלא בהשגחה. תלוי מה הוא. אם הוא אדם ברמה גבוהה, אז כל המקרים שקורים לו בחיים יש להם משמעות. ואם הוא אדם ברמה נמוכה, המקרים שקורים לו בחיים הם חסרי משמעות. אז יכול להיות שיש אחד שנהיה מיליונר מהפיס, אבל זה בלי השגחה. אלוהים שר מזה. יש מי שכן זוכה.
זכה בלי שהקדוש ברוך הוא יודע?
הקדוש ברוך הוא יודע, הקדוש ברוך הוא לא יתערב.
לא אכפת לו?
לא אכפת לו. יזכה בפיס, לא יזכה בפיס. מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא? זה בדיוק הכללה של הנחש. שמזונותיו מצויים בלי שהוא היה צריך להתאמץ בשביל זה. בלי שהקדוש ברוך הוא יתערב בשביל זה.
אבל זה בדיוק שיטת הפילוסוף.
זאת בדיוק שיטת הפילוסוף, שמה אומרת שיטת הפילוסוף?
הוא ברא ומה שיהיה ו... לא מתערב בכל דבר.
אני בהלם טוטלי ממה שאתה אומר. מה הקשר בין מה שאני אמרתי לבין השיטה שעכשיו אתה מביא? אבל זה בדיוק ההפך בין מה שאני אמרתי לבין מה שאתה מביא. לכן אני עדיין בהלם טוטלי. אני בשוק, אני המום. איך אפשר להגיד דברים כאלה? הרי הפילוסוף אומר שאין השגחה בעולם, כלל. ואני אמרתי שיש השגחה בעולם, רק שאני הוספתי שהשגחה היא פונקציה של מעלת האדם. אז איך אפשר בכלל להשוות בין שתי האמירות?
אבל לאדם שהוא לא רם מעלה מבחינה מוסרית, ערכית וכו', אז אצלו, אז אין...
אדם שהוא לא רם מעלה מבחינת ערכית וכו', אז באמת הוא נופל לתוך העולם של הפילוסופים. אבל זה בידו להיכנס לזה, בידו לצאת מזה. בסדר? מה שאין כן, הפילוסופים שאומרים שזה מהות המציאות. אז מה יש להשוות כלל וכלל? אינני מבין. כן.
אין סדר בתוך הבלאגן, נגיד, של הטיפה מהענן?
של הטיפה?
של הטיפה, נגיד, שעולית לשדה ההוא?
כן.
אז
האם אי אפשר למצוא סדר סטטיסטי, כך אומרים הפיזיקאים. באופן, וזה דבר תמוע מאוד. איך יכול להיות שיש סדר סטטיסטי למרות שאין פה סיבתיות? כלומר, איך זה שבסופו של דבר כל הטיפות מגיעות לתוך השלולית? איך? זה דבר תמוע מאוד, ואין הסבר ברור לדבר הזה עד עצם היום הזה. כן.
לגבי הגורלות של הכהנים.
כן. מדובר שמה על כפרה ביום הכיפורים, שבאים לחפר על אבונות בני ישראל. כדי לחפר על אבונות בני ישראל, צריך לחזור אל שורש החיים שלפני החטא. כדי לעשות את זה, צריך לטפל בשני מוקדים. אחד בתוך קודש הקודשים, שהוא שורש החיים, ואחד בתוך המדבר בארץ גזרה, שהוא שורש המוות. ולכן שולחים שני סעירים, אחד לשם, אחד לעזאזל, וצריך לעשות את זה על פי הגורל. כי הגורל הוא ההנהגה שלפני הסיבתיות שהביאה את החטא. פייסות שהיו עושים הכהנים כל יום. זה נגזרת של זה. זה נגזרת של נגזרת. כן? זה עדן דינו כזה. אומרים, הגמרא אומר שזה גם כדי לעשות לך אקשן, שהקהל יתרגש. כן. אתה רואה, הכהן ההוא היום, וואה, איך הוא זכה ברגל ימין, אה? שמע. כן.
כבוד הרב, הראשי כותב שעל פי הגורל, הגורל היה מדבר כמו שפירשתי, מגיד שמתחלקה ברוח הקודש, לכך נאמר על פי השם. איפה כתוב על פי השם? כתוב על פי הגורל.
אתה שואל איפה כתוב על פי השם? הרש"י אומר שכתוב על פי השם, ובכתוב כתוב רק על פי הגורל, נכון? אז אם תסתכל בפרשת מסעה, אני חושב. כתוב שם. לא, גם שם זה לא. איפה כתוב על פי השם? זה צריך להיות כתוב במקום אחר. הרי ברור שלא נלמו הדברים מרש"י. טוב, כתוב על פי השם, מה אתה? טוב. כן.
לכאורה יכול להיות מצב מסוכן, אדם זוכה בפיס, יכול להגיד או שהקדוש ברוך הוא השגחה עליי כל הזמן, או שיכול להתייאש ולהגיד, אני הקדוש ברוך הוא התפטר ממני, כמו הנחש.
נכון.
אז איך אדם ידע?
כלומר, אתה אומר, אדם זוכה בפיס, יש מי שאומר, זה השם עזר לי, יש מי שאומר, להשם לא אכפת ממני, אני כמו הנחש. נכון, איך אדם ידע? זה פשוט, יבדוק את מעלתו. אם הוא במעלה שהוא ראוי להשגחה פרטית, אז סימן שזה באמת השם. אם הוא במעלה... מה? אז יש לו התמודדות חדשה, מה עם הגאווה? בסדר, הוא יבין שזה למען השם. בסדר? אבל, ואם הוא במעלה פחותה, אז הוא ידע שזה לא מת השם. נכון? בבקשה.
הרב, שהתייחסת לגבי הסתירה שיש איך חיבקו את הנחלות, אתה דיברת על הגורל, שזה בעצם רוח הקודש, אבל בעצם אפשר כאילו, נראה לי יש עוד איזה פירוש שאומר שזה בעצם מדובר, הגורל היה בעצם רק בתוך הנחלות של השבטים. זאת אומרת, לפי המעט והרב חיבקו לשבטים עצמם, ובתוך השבט חיבקו לפי הגורל.
אתה אומר שחלוקת השבטים הייתה לפי רב ומעט, ובתוך השבט לפי הגורל. זה לא מתאים למה שכתוב בספר יהושע. שבספר יהושע כתוב במפורש שגם השבטים קיבלו על פי הגורל, אם אני לא טועה. אבל על מנת לא להגיד שטויות, אנחנו נבדוק את זה בתוך הספר. הנה כתוב למשל, ויצא הגורל לבני יוסף, ויצא הגורל, ויהיה הגורל למטה מנשה. מפורש. קשה לומר את זה.
זאת אומרת, הכל היה בגורל?
ככה לפי זה יוצא. טוב, מה אני אעשה? פסוק נ"ז, ואלה פקודי הלוי למשפחותם.
שאלה בנוגע לגורל.
כן.
האם הקביעה הרוחנית שקיימת בתוך השבטים, זה משהו שעובר גופנית, או שזה לא קשור לעניין? כי היום אנחנו רואים שבעצם שבטים מתערבבים שבטים. ובעצם אנחנו מדברים כאן על איזושהי איכות רוחנית שהיא קשורה לשבט.
אתה שואל מה המשמעות של החלוקה לשבטים, הרי בימינו השבטים התערבבו. השבטים התערבבו זה דבר רע, אבל לא הייתה ברירה. כיוון שיצאנו לגלות, אם כל שבט היה שומר על אופיו, אז הגלות הייתה הופכת אותנו ל-12 אומות. לכן היה צורך זמני של שכחת השבטים.
ולעתיד לבוא?
נחזור להיות לפי השבטים.
איך זה יכול להיות? הרי כבר התערבבנו.
התערבבנו, נכון. כותב על זה רבנו הרמב״ם. פה קרה נס, פעם שלישית, שספר שהייתי צריך, היה. איזה יופי. איזה יופי. כותב הרמב״ם בהלכות מלכים, פרק י"ב. בימי המלך המשיח, כשתתיישב ממלכתו והתקבצו אליו כל ישראל, יתייחסו כולם על פיו ברוח הקודש שתנוח עליו. אז כל אחד ידע מאיזה שבט הוא.
אבל אנחנו שייכים לשבטים רבים.
אתה לא שייך לשבטים רבים, אתה שייך רק לשבט אחד. לשבט של אביך.
זאת אומרת, יבוא המשיח, יגיד לך, אם אני הולך תגור עכשיו בעכו?
אתה איתי?
לא, לא, לא.
אתה לא שייך להרבה שבטים, אתה שייך רק לשבט אחד. הכהנים שייכים רק לכהונה, הלוויים רק ללוויה, בני ראובן רק לשבט ראובן, רק אתה לא יודע מה השבט שלך. יבוא המשיח, ברוח הקודש שתנוח עליו, ויגיד, אתה משבט פלוני.
ואז ללכת לגור איפה שהוא יגיד.
אתה איתי או לא?
אני תוהה, כי יכול להיות שבדור אחד אבי הוא משבט אחד, ובדור אחר אבי הוא משבט אחר.
אני לא מצליח להבין את מה שאתה אומר. זה נשמע לי שטויות במיץ עגבניות, במחילה מכבודך. אתה אומר, בדור מסוים אביך הוא משבט אחד, בדור אחר הוא משבט אחר. אני לא ידעתי שאתה חי בשני דורות. אתה חי רק בדור הזה.
ואבא שלו משבט
דן. איך אדם יכול להיות משבט דן אם אבא שלו משבט נפתלי? אם אבא שלו משבט נפתלי, אז הוא משבט נפתלי גם כן.
לא, כל הדורות.
אני לא יודע, כלומר, מקוף לא יוצא ג'ירפה. אם אדם, אבא שלו משבט מסוים, אז הוא שייך לשבט של אביו. איך יכול להיות אחרת? פשוט לא הצלחתי להבין את השאלה אפילו. אולי תסביר לי מה הייתה השאלה?
אני צריך לאבד את זה.
בסדר. טוב.
עכשיו
אתה שואל שאלה חדשה, האם כל אחד יצטרך ללכת לנחלה ששייכת לשבטו? מה יהיה, נכון? הנה שני אחים, אחד גר באילת, השני בקריית שמונה, אז לכאורה זה לא בסדר.
הם צריכים לגור ביחד עכשיו.
הם יצטרכו לגור ביחד, ולך תדע באיזה נחלה הם יצטרכו לגור. אולי הם יצטרכו לגור, אני יודע, בחדרה, לא יודע, מה ככה אתה שואל?
האם להשקיע בנדלן היום או לא?
התשובה היא שמן הסתם ימצאו הסדר. כלומר, באופן נומינלי יגידו, תשמע, זה שייך לך, רק אתה חותם על טופס ויתור למען ההוא, וזהו, מה? בסדר? כי אם לא, אז באמת יהיה קשה. בספר, למשל, בספר יחזקאל, בנחלות, כמו שמתוארות שם, ירושלים נמצאת 15 מיל מדרום לבית המקדש. אז זאת אומרת שזה אזור גוש עציון, קריית ארבע, שם זה ירושלים. כן, משהו זז שם, משהו לא בדיוק לפי החלוקות שלנו. טוב, ואלה פקודי הלוי למשפחותם. למה שבט לוי מופיע רק פה? כי לא, אין נחלה. לגר ראשון משפחת הגר ראשוני, לקהת משפחת הקהתי, למררי משפחת המררי, אלה משפחות לוי, משפחת הלבני, משפחת החברוני, משפחת המחלי, משפחת המושי, משפחת הקורחי, וקהת הוליד את עמרם ושמש את עמרם, יוכבד בת לוי. זאת הפעם הראשונה שזה מופיע בתורה, שהאימא של משה שמה היה יוכבד, אשר ילדה אותה ללוי במצרים. מי ילדה אותה ללוי? מי זו שילדה אותה ללוי? כן, את יוכבד. אשתו של לוי. נכון? אשתו של לוי, כלומר, צריך להיות כתוב, אשר ילדה אותה, אשת לוי ללוי, נכון? בכלל, המילה אותה מיותרת. אז ראיתי מי שכתב, לא יודע, זה לא משכנע כל כך, אבל משעשע על כל פנים, שאותה זה השם של אשת לוי. קראו לה אותה. בסדר?
עם הפיק?
עם הפיק בהה. כן, קראו לה אותה. כמו שמשל יש שם בגרמנית אוטו, אז יכול להיות אישה בשם אותה. בסדר? והביא במצרים. טוב, איך תדע? ותלד לעמם את אהרון ואת משה ואת מרים אחותם. כלומר שלוי, מלבד הבנים שנולדו לו בארץ כנען, גם נולדה לו בת משם יוכבד בארץ מצרים. חז"ל אומרים מה זה במצרים? נולדה בכניסה למצרים. במעבר מארץ ישראל למצרים, בדיוק שם נולדה יוכבד.
נכנסו לתוך החומה.
יוצא לפי זה שיוכבד ילדה את משה ביותה בת 137. ויוולד לאהרון את נדב ואת אביהו, את אלעזר ואת איתמר, וימות נדב אביהו, והקריאם ישזרה לפני השם, ויפקודם 23,000. כל זכר מבית חודש המעלה, כי לא הותפקדו בתוך בני ישראל, כאילו נתן להם נחלה בתוך בני ישראל, אלה פקודי משה ואלעזר הכהן, אשר, אגב רואים ששבט לוי בכל זאת גדל קצת, כן, אלה פקודי משה ואלעזר הכהן, מה? אתה שואל, מה פירוש הותפקדו? היה צריך להיות התפקדו, נכון? נכון. הוא שואל, מה פירוש הצורה הזאת, הדקדוקית, הותפקדו? יש, אתה למדת לבגרות מן הסתם שיש שבעה בניינים בעברית, נכון? קל פיאל, נפעל, לא, קל נפעל, פיאל פועל, יפעיל אופעל והתפעל. אבל שיקרו לך, יש עוד בניינים בעברית, אחד מהם הוא ההוטפאל. הוטפאל, וזה המקום, אחד המקומות שבהם זה מופיע להוטפקדו. מה זה הוטפאל? זה מין שילוב של התפעל והופעל. נכון? רגע, הופעל, אתה יודע מה זה? הבניין הופעל מוכר לך? הבניין התפעל מוכר לך? אז אם אתה לוקח התפעל והופעל ביחד, זה צריך הותפעל. בסדר? ההותפעל מופיע פה. לא הותפקדו בתוך בני ישראל. מה פירוש שזה גם הופעל וגם התפעל? שזה גם נעשה על ידי יוזמה מבחוץ, כלומר משה ואהרון הם המפקידים, הם הפוקדים, אבל גם יש יוזמה של בני לוי שגם הם מעוניינים להיות נפקדים, לכן הם לא הותפקדו בתוך בני ישראל. האם יש עוד דוגמה? זה הביטוי הותפקדו מובא גם בפרשת במדבר. כן? האם יש עוד מקום בתנ"ך חוץ מזה? לא ידוע לי. אבל יש עוד בניינים, למשל, בניין שפעל ובניין השתפעל. כן? יש בניינים כאלה. מה? הופעל והופעל זה אותו דבר. הופעל והופעל זה אותו דבר בעברית. כן? היה אפשר לכתוב הותפקדו, אבל זה לא מה שכתוב, מה אפשר לעשות?
לא, אני שואל כי אם
הופכים את הקמץ לקובוץ. אתה רוצה את הקמץ להפוך לקובוץ. היה אפשר, רק שבתורה אנחנו לא רשאים לשנות מהמסורת.
אז אני
חושב
שצריך להגיד את זה, כי אנחנו לא אומרים את זה.
לא, הותפקדו. איך אתה יכול לבטא קמץ באו? קמץ יש לו שני ביטויים. או קמץ גדול זה א, או קמץ קטן זה או. לא שמענו קמץ קטן שמבטאים אותו או. זה נשמע יותר הגיוני. כיוון שזה נשמע יותר הגיוני, אז אולי נתקן את כל התורה כולה, לפי איך שזה נראה לנו הגיוני. תאמין לי שהייתי משנה הרבה דברים. כן? החסידים, החסידים הם מבטאים כל קמץ או. בסדר, אבל זה כל קומץ ככה. כן? זה משהו אחר. בסדר. צריך להגיד הוט פקדו. בסדר? זאת פקד.
למה בייחוס של יהודי, אם אתה יהודי או לא יהודי, זה לא לפי האם, בייחוס
אתה שואל מדוע בייחוס של יהודי או גוי זה לפי האם, לפי השבט זה לפי האב. למשל כהן, לוי, ספרדי, אשכנזי, תימני, כל זה נקבע על פי האב. מה שאין כן, הזהות הלאומית נקבעת על פי האם. מדוע? הכיצד? איך זה? הייתכן? תשובה. השייכות הלאומית היא שייכות אל הטבע. הקשר של הבן אל האם הוא קשר על פי הטבע. מה שאין כן החוכמה, דיינו התוכן הפנימי, הוא תוכן שדורש שכל. והידיעה שאני הבן של אבי גם היא דורשת שכל. על סמך מה אני קובעים שאני הבן של אבי? על פי חזקה. איך קובעים שאני הבן של אמי? על פי הטבע. אמת או לא? אומרים למישהו שאם הוא מכה אביו ואמו, מות יומת, נכון? בא מישהו, היכה את אמו, בית הדין אומר, אתה חייב מיתה. הוא אומר, איך אתם יודעים שאני הבן של אמא שלי? אלא שאתם מחייבים אותי מיתה, צריכים להביא הוכחה שאני הכיתי את אמי. הוא אומר, כן, כן, ראינו אותך יוצא מהבטן שלה. אז יש ידיעה ודאית על פי הטבע שאתה הבן שלה. עכשיו, אדם היכה את אביו, בית הדין רוצה לחייב אותו מיתה. הוא אומר, רגע, רגע, מי אמר לכם שזה אבא שלי בכלל שהכיתי? מה אומרי? חזקה, נכון? כלומר, החוכמה פה התערבה. לכן התוכן התרבותי, זאת אומרת, הרוחני או השכלי, החוכמתי, עובר דרך האב, מה שאין כן השייכות הלאומית, שהיא נתון טבעי, זה עובר דרך האם. לכן האומה קרויה על שם האימא. מובן? דבר פשוט. כן, אלה פקודי משה ולעזר הכהן אשר פקדו את בני ישראל בערבות מואב על ירדן יריחו, ואלה לא היה איש מפקודי משה ואהרון הכהן אשר פקדו את בני ישראל במדבר סיני, כי אמר השם להם מות ימותו במדבר. ולא נותר מהם איש כי אם כלב בן יפונה והושע בן נון, וחזל אומרים שנשארו יותר. מה? אז אתה שואל מה עם סרח בת אשר, נכון? כבודו בוודאי מתכוון שאני אפנה לרשי, נכון? מה אומר רשי? אבל על הנשים לא נגזרה גזרה. נכון? לא היה איש. לפי שהן מחבבות את הארץ. כן. טוב, עד כאן. להיום. שלום.